אנחנו נמצאים גם בסיומו של זמן, סיומה של שנה, אבל אנחנו נתייחס לזה בהמשך. אנחנו גם נמצאים בתשעת הימים, שבת נקרא פרשת דברים. תמיד פרשת דברים היא ערב תשעה באב, שבת חזון, באופן קבוע. אחד הטעמים, ובעלי הקריאה מדגישים את זה, יש שם את האיכה, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. בהפטרה אנחנו נקרא, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, מהפטרה של חזון ישעיהו. ואם לא ייבנה בית המקדש, מקווה שבמהרה ייבנה, אז בתשעה באב נגיד איכה ישבה בדד. וחז"ל ראו את הקשר בין הדברים, בין שלושת האיכה האלה. והמדרש רבה אומר בפתיחה לפרשת, למגילת איכה, איכה ישבה, שלושה נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיהו וירמיהו. משה אמר איכה אשא לבדי, מהפרשה. ישעיהו אמר איכה הייתה לזונה, מההפטרה. ירמיהו אמר איכה ישבה בדד. אמר רב לוי, משל למטרונה, מטרונה זאת שרה נכבדה, מלכה, שהיו לה שלושה שושבינים, שלושה מלווים. אחד ראה אותה בשלוותה, בזמנים שהיה הכי טוב, אחד ראה אותה בפחזותה כשהיא התנהגה לא בסדר, ואחד ראה אותה בניבולה כשהיא קיבלה את העונש. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר איכה אשא לבדי תורככם. ישעיהו ראה אותם בפחזותם ואמר איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בניבולם ואמר איכה ישבה. אז מי שרואה מדרש סתם היה אומר, בסדר, יש פה תיאור של שלושת המצבים, רק דורשים את האיכה הזה באופן שכל מקום יש נביא שהתנבא באיכה באיזושהי תקופה אחרת. אבל נראה שיש כאן דבר יותר עמוק. המדרש בא לבוא ולהראות לנו, כמו שחז"ל תמיד מנסים להראות לנו, שיש כאן תהליך של הידרדרות. האיכה או שלושת האיכה האלה מבטאים איזשהו תהליך של הידרדרות. לא סתם מגיעים לחורבן, לאיכה ישבה בדד. אפילו לא סתם מגיעים לחטא, לאיכה הייתה לזונה. אלא יש נקודת התחלה. וחז"ל אגב תמיד, וזה חלק, אפשר לכתוב על זה עשרות מאמרים של חז"ל, כבר דיברנו על זה, חז"ל תמיד מנסים להראות לנו את נקודת ההתחלה. לא מעניין כל כך את חז"ל, או אומרים אל תשימו את עיקר הדגש לתוצאה הסופית, אלא תראו איפה הכל מתחיל. כמו שלמשל עם יחידה של טילים שולחת טיל והטיל פספס, כן, אז הטיל פספס אחר כך במרחק של עשרות קילומטרים, אבל כשבודקים בתחקיר לא בודקים מה קרה שם שהתרחק עשרות קילומטרים. עשרות קילומטרים לא מעניינים, מעניינים האלפית, כן? האלפית מעלה שבמחשב, כי מפה, אם פה מפספסים קצת, אז אחר כך זה מתרחק. חז"ל מעניין אותם מאיפה הכל מתחיל. אז חז"ל אומרים יש תהליך, והתהליך מתחיל, וזה הפירוש, כי הרי מי שרואה את המדרש סתם גם קשה. משה ראה אותם בשלוותם ואומר איכה אשא לבדי, אז מה אתה מתלונן? אם ראה אותם בשלוותם, התשובה היא כבר פה רואים את תחילת הקלקול. איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם, פה הכל מתחיל. כשהתורה והמצוות לא ממלאים את האדם איזושהי תחושה של סיפוק, לא עושה אותם יותר טובים, אלא יש פה תורככם ומסעכם ורווחם. הייתי אומר במילה אחת, קוטרים, קוטרים, תורך. המצוות, תעזוב מה הפלת עלינו והשכן פה מפריע לי, הרי יש פה גם דיני ממונות, גם דיני נפשות, גם עניינים שבין אדם לחברו, תורככם. יש אנשים שבשבילהם לשבת בסוכה, אתה לקראת סוכות אתה שומע אותם, אוי, לא הסידרנו מזגן בסוכה, אז יהיה לנו חם. המצות עושות לזה כאבי בטן, וזה, כל המצוות כולם נהפכים לאיזשהו תיק שצריך לעבור עליו. במקום לחיות את הרגעי העושר והשמחה, מה יכול להיות דבר יותר משמח מלשבת בסוכה? כן, אני לא בעל מדרגה גדולה, אבל ממש קשה לי בסוכות לצאת מהסוכה, צריך בכוח להוציא יותר, מה יכול להיות דבר נפלא יותר? מה יכול להיות דבר נפלא יותר לשבת בליל הסדר? מה יכול יותר נפלא להיות מללמוד סוגיה עמוקה לעומק, בעיון? יש שהמצוות מחיות אותם, אבל יש שזה תורככם ומסעכם ורווחם, הכל זה תיקים וקשה. כשככה מתייחסים למצוות, אז גם אם מקיימים אותם, זה לא יכול להחזיק הרבה זמן מעמד. אם ככה מתייחסים למצוות, אם ככה מתייחסים לסביבה, אם ככה מתייחסים לחברים, הכל זה בעיות, כן? הכל זה עניינים. הלוואי והיו נותנים לי לבד לעשות מה שאני רוצה ואל תיפלו עליי, זה לא יכול להחזיק מעמד. כשהכל מתחיל תוככם ומסעכם ורווחם, אז השלב הבא, זה יכול לקחת עשרות שנים, אולי אפילו מאות שנים, אבל זה כמו הטיל, הפספוס כבר התחיל פה. אז השלב הבא זה איכה הייתה לזונה, אז כל אחד עוזבים. והתיאור הזה של ישעיהו הוא תיאור באמת בדברים האלה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. וכשיש שחיתות, שחיתות מוסרית, שחיתות חברתית, אז השלב הסופי הוא חורבן. קמצא הוא בר קמצא, או עבודה זרה אלוהי לפרות דמים, אין קיום למקדש, אין קיום לעם ישראל. יש פה תהליך, וזה דבר פשוט, ככה צריך להבין את המדרש. אבל יש מדרש מפתיע ביותר, ששם אותנו בנקודה עוד יותר ראשונה. המדרש מצא עוד איכה ראשוני. איפה האיכה הראשוני? האיכה הראשוני זה כבר בגן עדן לאדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אייקה, וחז"ל דורשים אייקה איכה. מה כתוב פה? המדרש אומר, זה מופיע בפטיר, בהמון מדרשים, מקומות בגבעות, אבל נקרא פה מהפתיחה של איכה, רבה בא ופתח, ואימא כאדם עברו ברית, זה אדם הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון, הכנסתי אותו לגן עדן, ציוויתי ועבר על ציווי, דנתי אותו בגירושין ושיחים, וקוננתי עליו איכה. הכנסתי אותו לגן עדן, שנאמר ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן. ציוויתי, שנאמר ויצב השם אלוקים את האדם למור. ועבר על ציווי, שנאמר מן העץ אשר ציוויתיך, ודנתי אותו בגירושין, שנאמר ויגרש את האדם, ודנתי אותו בשילוחין, שנאמר וישלחהו מגן עדן, וקוננתי עליו איכה, שנאמר ויאמר לו אייקה, אייקה איכה כתיב, אייקה אותיות איכה. אף בניו, הכנסתי אותם לארץ ישראל, שנאמר ואביא אותם אל ארץ הכרמל. ציוויתים, צו את בני ישראל, ועברו על ציווי, אימא כאדם עברו ברית, בני ישראל, כל ישראל עברו את תורתך, ודנתי אותם מגירושין, וקוננתי עליהם איכה. אז כמובן גם פה יש את ההשוואה הראשונית, אדם בגן עדן, בני ישראל בארץ ישראל, גן עדן, עוברים על ציווי של הקדוש ברוך הוא, עוברים על תורה, אדם הראשון עובר, אוכל מעץ הדעת, מגורשים, מגורשים, זה מגורש מגן עדן וזה מגורשים מארץ ישראל. ויש איכה ישבה בדד, הקדוש ירמיהו מקונן, ואף הקדוש ברוך הוא מקונן ואומר איכה אייכה. מה? זה רק משחק אותיות, שאיכה זה אייכה? התשובה היא עמוקה מאוד, אבל חז"ל אומרים, אנחנו אמרנו שהפספוס מתחיל, הבעיה מתחילה, הסטייה התחילה בעשה איכה לבדי תורככם ומסעכם וריבכם, בזה שהמצוות נהפכות לאדם לתיק, זה שהחברים שלו מפריעים לו, זה כן, מין, הכל תורך, הכל בלגן. לא, אבל יש התחלה עוד יותר ראשונית, יש התחלה ראשונית, וזה האייקה. מה הכוונה? מספרים, אני סיפרתי את זה פעם בהזדמנות כאן בישיבה, מספרים שהרי בעל התניה ישב במעצר, הוא היה ממש בסכנה לפני מוות, כן, בעקבות מלשינות, והוא היה במעשר, ואיכשהו נודע לצר, זאת אומרת הצר נתן את הפקודה הזאת, אבל שמעו עליו שהוא אדם גדול, אז הצר אומרים שהתחפש לאדם פשוט והגיע לכלא. אז אחד הסיפורים הוא שאיכשהו נכנס שם קם מפניו או משהו כזה בעל התניה, אבל הסיפור היה שהוא שאל אותו הצו, שהיה אדם מלומד, יש כאלה שאומרים זה היה השר, השר של העיר או שר בית הכלא, אבל יש כאלה שהסיפורים הראשונים אומרים זה היה הצו, שאל אותו מה זה שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון אייקה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה האדם? הקדוש ברוך הוא רואה, רואה את הכל, יודע, מה זה? זה באמת שאלה שהאמינים הרבה פעמים שאלו אותו, מה זה הקדוש ברוך הוא שואל את האדם היקר? אמר לו בעל התניה, היקר הזה זה קריאה מתמדת עולמית של הקדוש ברוך הוא לכל אדם באשר הוא אדם, בכל הדורות ובכל המקומות. איפה אתה? איפה שמתי אותך? אנחנו כמו היינו אומרים, מה יצא ממך? תראה איפה שמתי אותך, מה היה נקודת ההתחלה, איזה כוחות, במה ציידתי אותך, ומה אתה עשית, לאיפה אתה נעלמת. והסיפור אומר שבעל התניה אומר, הקדוש ברוך הוא שואל אותך, אתה בן 56, נקט את השנים שלו, כן, וגר, אמר את השם שלו, הוא בא בסתר, מה אתה עשית ב-56 שנותיך? נתנו לך את הכוחות האלה והאלה, איפה אתה? לאיפה נעלמת עם זה? וזו קריאה לאדם בכל אשר האדם. אבל יש פה עוד יותר מזה, יש פה, כשאנחנו מדברים על נקודת ההתחלה, החטא הראשון הוא, הכל מתחיל מזה שהאדם לא נמצא במקום הנכון, הוא הלך למקומות שאנחנו שואלים, או הקדוש ברוך הוא שואל, איפה אתה, לאיפה נעלמת? הקדוש ברוך הוא נתן לך את התכונות האלה והאלה, את הכוחות האלה, נתן לך את ההזדמנויות, מה עשית עם זה? כן? משל לבן שאבא שלו השאיר אצלו הון תועפות ואמר לו, הנה תעשה מזה סחורה, תקנה לך בית, איתה עציב, תישא אישה, והוא הלך עם הכסף הזה, הלך ללס וגאס, שיחק שם בקלפים ואיבד את כל הכסף, כן? ואז הוא חוזר לאבא, ואבא שואל אותו, איפה אתה? מה קרה לך? מה יצא ממך? לאיפה נעלמת? מה אני נתתי לך? מה היו יכולות ההתחלה שלך? ומה עשית עם זה? והקריאה הזאת, בעצם החץ, גם בעברית אנחנו אומרים, ולא יחתי, להחתי זה לפספס. מישהו מחתי, כן? הוא מפספס. החטא יותר ממשהו עבירה זה פספוס, זה שאתה לא נמצא במקום הנכון, נעלמת, הלכת לנו, איפה אתה? אייקה. וזה הבכי הגדול והקינה הגדולה. הכל מתחיל מזה שהאדם לא עושה את מה שהיו מצפים ממנו, את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, את מה שהקדוש ברוך הוא צייד אותו, את מה שהאדם בעצמו, אם הוא היה עומד על כוחותיו ומנצל אותם, הוא היה עושה. לאיפה הלכת? אז אם אנחנו אומרים שהמדרש תמיד מחפש את נקודת ההתחלה, נקודת ההתחלה הראשונית מתחילה בזה שאנחנו לא עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות. תעזבו אותנו עכשיו מחטא, שאומרים לבן אדם זה עבירה ונו נו נו, עשית דבר נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה ודאי נורא והיום, ויש עונש, ויש דין ויש דיין. אבל חטא מעל הכל, כמו אדם הראשון. תראה, מה, אתה לא מתבייש? זה מה שאתה. היו לך. בעצם זה מדרש, המדרש אומר על הדבר הזה, ובראשית רבה, ממש את מה שאומר בעל התניה. איך היה לך? את, על היקה. אתמול לדעתי, ועכשיו לדעתו של נחש. אתמול מסוף העולם ועד סופו, ועכשיו בתוך עץ הגן. מה זה היקה? היקה זה איך היה לך? איפה אתה? תראה, אתמול היית בדרגה שיכול להשקיף מכל, מסוף העולם ועד סופו. כתוב שאדם הראשון היה מגודל של, כמובן זה ראיות, הוא היה בעל מדרגה עצומה, גדול הנביאים, משקיף. ועכשיו אתה קטנצ'יק קטנצ'יק בתוך עץ הגן, בקושי מסתכל מטר קדימה אתה לא רואה. כן? בתוך, אתמול היית לדעתי ועכשיו לדעתו של נחש. אז מאיפה הכל מתחיל? מה האיכה הראשון? האיכה הראשון זה שאנחנו לא עושים את מה שנועדנו, את מה שאנחנו מסוגלים, אבל יותר מהכל, את מה שבעצם הפנימיות שלנו זועקת. עד שאנחנו לא נעשה, כן, את מה שאנחנו מסוגלים, לא נגיע אל השקט, אלא אז תתחיל להיות סטייה כזאת, סטייה כזאת, עד איכה ישבה בדעת, חלילה. האדם צריך לעשות את רצונו של ריבונו של עולה, כי רצונו של הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שבראתי אותך, זה מה שעשיתי, תהיה לדעתי. לכן יש קשר בין גלות של האדם ממקומו לגלות הנפש. אם האדם לא נמצא במקומו הנפשי, תהיה גלות. וכשאדם חוזר למקומו הנפשי, זה הגאולה. לכן תהליך התשובה קשור לגאולה. לכן בפרשת ניצבים זה הולך ביחד. ושב 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 לוקח את שבותך, יחד עם השיבה של עם ישראל לארצו. ותהליך התשובה זה בעצם לעשות את מה שאנחנו, מה זה לשוב? להיות אנחנו, לחזור למקומנו, לא ללכת לאיבוד, להיות במקום שהציבו אותנו. זה תשובה, לשוב אל המקום. אבל כשאדם סוטה ממקומו, הולך מדעתו לדעתו של נחש, והולך מיות גדול להיות קטן, מסוף העולם ועד סופו, אז הוא מפספס פספוס, הוא מתחיל לאבד, ואז המצוות נהפכות עליו לתורח, איכה עשה לבדי, ואז איכה הייתה לזונה, ואיכה ישבה בדד. ותהליך התיקון הוא בדיוק הפוך, לשוב אל עצמנו. אנחנו צריכים להכיר את כוחותינו. חזן מספרים, ריש לקיש, אחד מגדולי המוראי ארץ ישראל, החברות הגדולה של רבי יוחנן, הוא בעצם בתחילתו היה ליסטים, שודד, ריש לקיש. ופעם רבי יוחנן שחה בירדן, וריש לקיש קפץ קפיצה כדי לשדוד אותו, וכנראה הוא עשה שם איזושהי קפיצה מדהימה, ורבי יוחנן אמר לו, חילך לאורייתא. המושג חילך לאורייתא זה משם. מה הוא אמר לו חילך לאורייתא? וזה המילים שתפסו, היה עוד מסע ומתן ביניהם. זה המילים שתפסו את ריש לקיש. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, יש לך כאלה כוחות, כשבורך הוא נתן לך כוחות אדירים, לכוחות האלה יש תפקיד, שים אותם בתורה, יש לך כוחות, תכוון אותם למקום הנכון. והתשובה היא, ריש לקיש לקח את אותם כוחות לכיוון התורה, חילך לאורייתא, לחזור לאותו מקום. בעצם אנחנו צריכים להבין שהכל תלוי בנו. לפעמים אנשים נוטים, וזה נטייה בתחילה, לבוא ולהגיד שאני לא בסדר, אז האדם לא מאשים את עצמו. זה לא בסדר, זה לא בסדר, הסביבה לא בסדר. כן, כמו שאומרים באירוניה, מי שלא יודע לרקוד, אז אומר שהרצפה עקומה. הרי יש לנו הרבה רצפות שאנחנו יכולים. גם אחד מבעלי התשובה, רב לוזר בן דורדאיה, רב לוזר בן דורדאיה, אחותי הגדול ובעל התשובה הגדול, כשהוא רצה לחזור בתשובה, הוא בהתחלה זעק שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים, ובסוף הוא אמר אין הדבר תלוי אלא בי. ההבנה שאין הדבר תלוי אלא בי זה להבין שהחטא מקורו הוא בזה שאני לא נמצא במקום הנכון, ושהכוחות שלי הפניתי אותם לכיוונים לא נכונים. וכשאני אפנה את זה לכיוון הנכון, אז אני שב אל מקומי. זאת התשובה. ורב לזר בן דורדאיה לקח את הכוחות האדירים שלו עד נקודה שיצא נפשו בתשובה. אבל מה זה? אין הדבר תלוי אלא בי. לחזור אל השורש, לתת תשובה לשאלה הגדולה, אייכה. מה התשובה לאייכה? הנני, הנה אני, הנה אני, כמו שבראת אותי. לכל אחד ואחד מאיתנו יש כוחות נפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. צריך לדעת לסמן אותם, וצריך לדעת לנצל אותם. כתוב בשמואל, כתוב שהם רצו ללכת לרועה, אז כתוב לכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. כתוב בספרים, למה קראו לנביא רועה? כי בימים ההם, שם כתוב ששאול איבד משהו, שאול איבדו את האתונות, אז הלכו. אבל אנשים כשהיו מאבדים דברים גדולים יותר, היו הולכים לרועה. דבר מדהים ונפלא. כל אחד היה הולך לנביא הרועה, הוא היה אומר לו מה שורש נשמתו, מה תפקידו בעולמו, למה הוא נמצא פה, מה הוא צריך לתקן. מדהים. הרועה היה אומר לך מה תפקידך. הלוואי והיה לנו דבר כזה. אין לנו דבר כזה. אדם צריך לשבת עם עצמו. אין. כל אדם יש במקצת נבואה, לשים לב לתכונות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, לכוחות, לדברים שהוא מצליח בהם, למלחמות שיש לו, לראות במקום שהוא נמצא, איפה הקדוש ברוך הוא כיוון אותו, כי גם זה לא בא במקרה. ולבוא ולהגיד, רגע, יש לי תפקיד, יש לי שליחות, איך אני ממצא את עצמי? כן, אני רק אתן משל, זה הרבה יותר רחב ממשל. הקדוש ברוך הוא חנן בן אדם בכוח של שירה, אז הוא צריך לחשוב איך את השירה הזאת הוא לוקח לעבודת השם. רב ברוך הוא נתן לאחד כוח של אומנות, אחד נתן לו כוח של כתיבה, אחד נתן לו יכולת הסברה נפלאה, אחד, כל אחד ואחד לראות. אז פעם היה הנביא אומר לנו את זה, היום אנחנו צריכים להיות הנביאים של עצמנו. אבל זה בעצם לחזור על עצמנו אל מקומנו, של השאלה היקה, מה עשית עם הכוחות, יהיה לנו את התשובה. תהליך התשובה הוא לתת, לחזור למקום הנכון, להייקה ולהסתכל על המצוות בצורה הגבוהה שלהם, ואז לתקן את המידות שלנו, כל הסביבה תהיה מתוקנת, וזה יהיה התשובה לגלות. כל האיכה עובר לתהליך הגלות, הופכת לגאולה. גאולת הנפש באה עם גאולת עם ישראל. אני רק רוצה להזכיר ולציין כמה מילים לקראת סוף הזמן, אנחנו נדבר על זה מחר עוד בעזרת השם. סוף זמן, כל סוף הוא גם התחלה. בין אם התחלה בסבב חדש, לקראת שנה חדשה, בין אם לאנשים שעושים דברים חדשים, יהודים חדשים, כל סוף הוא גם התחלה. יש פסוק בקהלת, טוב אחרי דבר מראשיתו. הגמרא מספרת שהיה ויכוח בין רבי מאיר לאחר, מה זה טוב אחרי דבר מראשיתו. רבי מאיר, ורצה לרמוז רמז אבה לאחר, אמר לו, טוב אחרי דבר מראשיתו, תעזוב, בוא תסתכל על הסוף, גם אם ההתחלה לא כל כך טובה, אבל השאלה תכלס, מה קורה בסוף? גם מי שלא היו לו תלמידים בתחילתו, היו לו ומתו, ילמד עכשיו תלמידים, חלילה לא היו לו בנים, יעשה עכשיו בזקנותו. אבל האחר, כנראה כתירוץ למה הוא לא חוזר, אומר לו, רבי עקיבא לימד אותי טוב אחרי דבר מראשיתו. בשביל שאחרי דבר יהיה טוב, הוא צריך להיות טוב מראשיתו. ואצלי זה לא היה טוב מראשיתו, כי אבא שלי לימד אותי תורה, זה לא היה לשם שמיים, זה היה רק בשביל כבוד, סיפר שם איך היה בברית שלו. טוב אחרי דבר מראשיתו. אז שימו לב, טוב אחרי דבר יותר מאשר ראשיתו, מן שאומרת יותר מי, או טוב אחרי דבר שהוא טוב כבר מראשיתו. יש כאן ויכוח, אבל האמת היא, הרי אחר זה לא רק משתמש בזה כתירוץ, הוא מביא כרבי עקיבא, והאמת היא שאין כאן מחלוקת גמורה, אלא שני הדברים נכונים. טוב אחרי דבר וטוב שהוא טוב מראשיתו. לפעמים גם אם לא הלך לנו כל כך טוב בהתחלה, בוא נראה מה קורה עכשיו. אבל יותר מזה, לכולנו, ופה הנקודה המיוחדת, אין אצלנו נקודה שהיא סוף. תמיד יכולים וצריכים להתחיל התחלה חדשה, וההתחלה החדשה היא יכולה וצריכה להיות טובה מראשיתה. זה גוף התהליך התשובה. אז אם אדם נגיד אפילו שנה, אשרי מי שאומר תעזוב מה היה בהתחלה, העיקר מסיימים בגדלות. גם בן אדם שאומר לא הלך לי כל כך עד עכשיו, אבל אני עכשיו יתחיל התחלה חדשה, וההתחלה הזאת תהיה חדשה, וכדי שהסוף יהיה טוב צריך אדם גם באמת שההתחלה תהיה חדשה מראשיתו. אדם צריך להציב לעצמו יעדים ומטרות ולהחליט נכון, אני עכשיו מתחיל התחלה חדשה כשאלה ואלה המטרות שלי. אז אצלנו אנחנו יכולים לעשות את שני הדברים, להסתכל על הנקודה ולהגיד איפה אני נמצא עכשיו, ולא נורא, יותר מלא נורא, בוא נראה מה אני משיג עכשיו. אבל עכשיו הזה הוא לא רק נקודת סוף, הוא גם יכולה להיות נקודת התחלה, ונקודת התחלה שהיא נותנת לנו כוח בהמשך. הנקודה המרכזית שאדם צריך ללכת איתה תמיד, והיא הנקודה שצריכה להיות לבחור בבין הזמנים, לבחור שנמצא מחוץ לישיבה, יש שני ביטויים. יש ביטוי תלמיד ישיבה, יש ביטוי בן תורה. תלמיד ישיבה זה איזשהו ביטוי שאומר, אני לומד בישיבה, אני תלמיד וזאת הישיבה. זה גם דבר גדול, להיות תלמיד ישיבה, ללמוד, אבל זה כאילו הוא לבד והישיבה לבד. בן תורה אומר שהתורה היא חלק מהותי ממנו, הוא בן תורה. מה שכתוב בתהילים, תורתי בתוך מאי, תורתי בתוך מאי, זה המהות שלו. איפה שהוא הולך, כמו שאומרת הגמרא, כל הלומד תורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ, הוא ככה הוא מדבר, ככה מסעו מתנו עם הבריות, אלה הערכים שהוא מוביל, זה מה שהוא עושה בזמנו החופשי, ככה הוא שואל את עצמו האם לעשות דבר או לא. לא שהתורה בישיבה והוא עכשיו בחוץ, אלא הוא בן תורה, תורתו מכרזת עליו מבחוץ בכל מקום שהוא הולך. מה שחז"ל אומרים, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה, שמתורת השם זה נהפך לתורתו. המבחן הגדול שלנו בבין הזמנים, שאנשים נמצאים בחוץ מחוץ לישיבה הוא, איך אנחנו הפכנו מתלמידי ישיבה להיות בני תורה, איך תורת השם הופכת להיות תורתנו, איך תורתי בתוך מאי כפשוטו, איך כל דבר ודבר שלנו נמדד לאורה של תורה. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. ויותר ממה שמזהם למקום, אנחנו נבחנים בבן אדם לחברו. זה המבחן הגדול שלנו. פלוני שלמד תורה ראו מה נעים מעשיו. להיזהר, להיזהר, מחילו לשם נוראי. וחילו לשם זה באיזשהו דבר שאומר, רגע, פלוני שלמד תורה, מה קורה? ואנשים לא יודעים אם אתה מניח תפילין של רבינו תם, ולא יודעים אם אתה יודע לתת פשט גדול ברב חיים, אם עשית משהו קטן, דיברת לא יפה, זרקת לכלוך במקומות שלא צריך, התנהגת לא יפה לאנשים. ככה לא מתנהג בן תורה. תורתי בתוך מעט. קל וחומר וקל וחומר, היחס לתורה ולמצוות בכל מקום שאדם נמצא, להיות בני תורה בכל מקום, שיגידו פלוני שלמד תורה ראו מה נעים מעשה.